להבין את סעיף ב' בבקשה. לפני זה אולי נגיד משהו לכבוד פורים, וגם נוגע למה שנקרא בו עכשיו. כתוב בגמרא, מסכת מגילה, חייב איניש לפסומי עד אלו ידע בן ארור אמן וברוך מרדכי. ככה כתוב במסכת מגילה. אני רוצה להתבונן ברשותכם, להתבונן באמירה הזאת. חייב איניש לפסומי, לפסומי בעברית, המילה בסומי מלשון בסמים, בסמים, בוסם. בוסם, פירושו של דבר, ריח טוב. חייב אדם להתבסם, זאת אומרת, לקחת ספרי, יש כאן ספרי בוסם. נשים משתמשות הרבה בבוסם. אתם יודעים למה הנשים משתמשות בבוסם? אתם גברים, אתם לא יודעים. תשאלו את הנשים פעם, למה הן משתמשות? למה? מה? לא, הן רוצות את הריחות הלא טובים להפוך לריחות טובים. זה הכל. זה לא נעים. עומד על יד אדם שיוצא ממנו ריח לא טוב. נכון או לא? נכון? מה הן עושות הנשים? לוקחות בוסם ו... והכל הריח נתהפך מריח לא טוב לריח טוב. זה כמו בפיתום הקטורת, גם אותו דבר. גם פיתום הקטורת, החלבנה, חלבנה זה, היו שם ארבע, שלושה חלקים, נטף, שחלת וחלבונה, והחלבונה היה ריח לא נעים נאמר ככה, ריח, ההפך מבוסם זה סירחון, והנטף והשחלת הם היו דברים שהופכים את הריח הלא טוב לריח טוב. הרב קוק כותב לגבי הקטורת, הוא כותב את זה בעולת הראייה, הוא מסביר איך, הוא אומר, נטף ושחלת יש וחלבנה, שלושה דברים. נטף, מה זה נטף? הוא אומר, זה מנטרל את הריח, מנטרל, כמו היום להבדיל בשירותים יש ריחות שמנטרלים את הריח הלא טוב. ושחלת, הוא אומר, זה לא רק שאם הדבר הראשון מנטרל את הריח הלא טוב, זה נותן בוסם. היום שמים בספרי הזה גם את זה וגם את זה ביחד. ומבטלים את הריח הלא נעים. זה מובן הדבר. זה בוסם. בוסם. חייב איניש לפסומי, מה זה לפסומי אמרנו? להתבשם. איך להתבשם? לשתות קצת יין. לא כתוב להשתכר, כתוב? כתוב להשתכר? אה? להתבשם. זה לא במקרה כזו. עד איזה מדרגה אתה צריך להתבשם? עד שלא יבדיל בין ארור אמן לברוך מרדכי. ארור אמן זה סמל הרוע, זה החלבונה. וברוך מרדכי זה סמל הטוב, נטף, שחנת. אז איך צריך להגיע למדרגה כזאת שאדם מתבשם עד שהוא הופך את הרע לטוב? הופך את הרע לטוב. שאלו אותי איך עושים את זה. מי יודע איך עושים את זה? זה מעניין אותך? תבוא למכון מאיר.
איך הוא ידע שהוא הגיע לדרגה הזאת שהוא נותן בין ארור אמן לברוך מרדכי?
עוד לא התבשמת אף פעם בפורים?
אם אני אגיד לדרגה עברתי את זה כבר, אני לא מבין. אם אני נותן אז עדיין לא הגעתי.
אני אגיד, כתוב בפורים נהפוך הוא. מה זה נהפוך הוא? מה נהפך? הלא טוב נהפך למה? לטוב. מה זה מגילת אסתר? כל התחלת המגילה זה לא טוב. משתה אחשוורוש, המן הרשע, גזרות, שורה התחתונה, מה היה בסוף? הכל התהפך. הכל התהפך לטובה. מתוך החושך, נהיה אור. מתוך הלא טוב, נהפך טוב. יש מדרגה, אדם שיש לו אמונה בקדוש ברוך הוא, אני לא יודע מישהו כאן יש לו איזה אמונה בקדוש ברוך הוא, משהו כזה. מה זאת אומרת אמונה בקדוש ברוך הוא? להאמין באמת שאלוקים עושה את הכל לטובה. מה זה הכל לטובה? הכל, גם מה שנראה בעיניך, בהתחלה לפחות, כדבר לא טוב. הרב ציוד היה נוהג להגיד, גדול קידוש השם מחילול השם. מה זאת אומרת גדול קידוש השם מחילול השם? ודאי שחילול השם זה מדרגה הכי נמוכה שיכולה להיות. וקידוש השם זה המדרגה הכי גבוהה שיכולה להיות. אתה בא לקדש שם שמיים, להעיר מעולם. אז הוא אומר, מתוך חילול השם יוצא קידוש השם. אור שבא מתוך החושך הוא הרבה יותר חזק מאור שלא בא משום מקום. ירידה לצורך עלייה. חייב איש להתבשם, הוא חייב להתבשם עד כדי כך שהוא לא ממדים, הוא אומר, נכון שהארור אמן, אבל בתוך הארור הזה יש משהו טוב. נכון או לא? יש משהו טוב. אתה לא רואה אותו? יש לך בעיה בעיניים. וברוך מרדכי, ודאי זה דבר טוב, אז אתה לא, אותו, זה בעצם אותו דבר, אותה מגמה. הלא טוב והטוב מסתתר באותה מגמה, שהכל לטובה. לא יודע אם שמעתם את הביטוי הזה פעם. הכל לטובה, מי שמע על זה פעם? אתה שמעת איפה?
נכון מאה.
אבל כשאתה אומר את המילה הכל לטובה, אתה מתכוון באמת להכל. זה לא חוכמה להגיד הדברים שנראים בעיניי זה טוב וזה לא טוב. אלא לראות אפילו בלא טוב את הטוב. זה נקרא, זה אומרים, יש נדמה לי בכתבים של הזוהר או משהו כזה, כתוב באיזה מקום, נראה זה באיזה מקום כתוב אחר, שיש בשמיים ישיבה, ישיבה של המשיח. והישיבה הזאת לא כל אחד יכול להתקבל, לא כולם. לפני זה הוא צריך לעבור טסט, לעבור בחינה. מהי הבחינה שהוא צריך לעבור שם? השומר סף שעומד לפתח של הישיבה, הוא שואל אותו, תגיד לי, אתה רואה את הטוב שברא? הוא אומר, לא, לא, אז לך חזרה למכינה, אחרי זה תחזור. אתה רואה את האור שבחושך? הוא אומר, לא. אוקיי, אתה לא מתקבל. אבל אם בא אחד, הוא אומר לו, אני רואה את הטוב שברא. אני רואה את האור שבחושך. אני רואה את המתיקות במרירות. אתה מסוגל לראות את הדבר הזה? כן. אז הוא עושה לו ניסיון. מה הוא עושה לו ניסיון? תן לו סתירת לחי. עכשיו, שאלה איך הוא מקבל את הסתירה. אם הוא מתכועס, הוא מתעצבן, אומר, אתה, חביבי, אתה רק מדבר. אתה לא רואה. אבל אם הוא מחייך, אחרי הסתירה, מה הוא אומר? אוקיי, אתה יכול להיכנס לישיבה. סתירה, מישהו גם קיבל פעם סתירת לחי? אתה מסוגל לראות בסתירת לחי דבר טוב? אתה מסוגל לדבר הזה? אתם לא קיבלתם, בואו אתן לכם סתירת לחי. אתה מסוגל לראות את הדבר הזה? סימן שאתה בוגר. שאתה רואה דברים, אפילו דברים הלא טובים, אתה רואה שבהם נקודות טובות, שאתה לא ראית אותם, הם נמצאים שם באיזה מקום. זה מובן הרעיון של חייב איניש לבסומי, להתבשם, ריח טוב. עד כדי כך שהוא רואה בעיני נשמתו שבעצם אין הבדל בין ארור אמן לברוך מרדכי, שגם אצל ארור אמן הזה, אמן הארור הזה, יש שם איזה דברים טובים. זה מובן הדבר הזה, או שלחזור על זה עוד פעם? כן, שאלה. נכון, נכון. ראייה כללית היא מגלה לנו את הטוב שבכל דבר. למה המשל דומה? לציור. אם אתה רואה את הציור בפרספקטיבה, מסתכל מרחוק, אתה רואה את כל הצבעים, את האור ואת הצל וכל הדברים האלה, למרות שזה צבעים הפוכים, אתה רואה את ההרמוניה, את היופי שבכל הציור הזה. אם אתה מסתכל קרוב קרוב, אתה לא רואה את הראייה הכללית, רק את הנקודה הזו, אז אתה באמת לא רואה טוב. אתה רואה כתמים, אתה רואה רק דברים. למשל, כמובן, למשל זה החיים. החיים זה סרט, זה ציור, ציור אחד גדול. אם אתה, יש לך בעיה בחיים, אתה תקוע בתוך הבעיה שלך, יכול להיות בעיה רפואית, בעיה משפחתית, כלכלית או משהו כזה, אתה לא רואה את הטוב. אתה לא מסוגל לראות את הטוב. אין לך ראייה פרספקטיבית, אין לך ראייה כללית. אבל אם אתה מסוגל להתעלות מעל הבעיה הפרטית שלך ולראות אותה בהקשר לכל המערכת, לכל החיים וכל הדברים האלה, נכון, גם הקושי הוא חלק מתהליך הרבה יותר גדול, והכל לטובה בתהליך הכללי הזה. השאלה, איזה שכל יש לך? איזה השגה יש לך? אם אתה תקוע בעניין פרטי וכל מה מרוכז בזה, אתה לא רואה בזה שום דבר טוב. אם אתה מתעלה קצת, אתה מסתכל קצת מרחוק, פרספקטיבה, אתה אומר, וואי, זה נראה לי אחרת לגמרי עכשיו. קודם אני תקוע בזה בעיה, עכשיו אני הכל מסתדר. זה מובן. אני רגע לספר סיפור על הרב סיעוד הזה, אני רוצה לגלל לך. ופעם הייתה לי בעיה פרטית בחיים. היה לפני הרבה שנים. בעיה מאוד כאובה. כאב לי, כאב לי, צר לי מאוד. ובאתי לרב סיעוד, זה היה בתחילת דרכי בישיבה, לפני 45 שנה, משהו כזה. באתי אליו, ואמרתי לו, הרב, יש לי בעיה. יש לי בעיה. מה הבעיה? סיפרתי לו את הבעיה. ואז הוא אמר לי מילה אחת. תתעלה. תתעלה. לא לתלות אותי, אלא להתעלות. מה על הבעיה? וסיפר לי איזה סיפור. בלי קשר לבעיה בכלל. אז הייתי, לא הכרתי אותו כבר, את הרב כל כך. אבל אני שואל אותו שאלה, הוא מספר לי סיפור. הרב, שאלתי אותך משהו. אז הוא אומר לי עוד פעם את המילה, תתעלה, ומספר לי סיפור אחר. מה קורה כאן? אני מדבר על דבר אחד, הוא מספר לי סיפורי. פעם שלישית, הרב, יש לי בעיה. הוא אומר, תתעלה, ומספר לי סיפור שלישי. עזבתי אותו, הלכתי ברחוב הנביאים, אני זוכר את זה כמו היום. חשבתי בליבי, מה הוא אמר לי הרב? פעמיים אמר לי בצורה פשוטה, תתעלה, תתעלה. שלוש פעמים, תתעלה. אז מה עשיתי? אמרתי, בוא נתעלה. מה זאת אומרת להתעלות? תהיה אובייקטיבי, לא סובייקטיבי. תעלה מעל הבעיה. תסתכל על זה כאילו אתה אדם זר. לא, לא שקוע בתוך הבעיה. תסתכל מלמעלה על הדברים. פתאום, אז הסתכלת, נניח שאני לא אני. מישהו אחר, איך הוא רואה את הבעיה הזו? פתאום ההר הוליד אכבר. פתאום מסתבר שכל הבעיה הזאת התנפחה לי בדמיון, במחשבות, זה נהפך לי דבר קשה. אבל מצד האמת, בפרספקטיבה נכונה, זה היה דבר כזה קטן. הדבר הקטן הזה נהפך לדבר ענק. זה כמו שלאדם יש כאב שיניים, הכל מתפוצץ לו. רגע, רגע, רגע. כאב שיניים זה כל החיים? מה אתם אומרים? זה כל החיים? אבל לפעמים זה ככה, שאתה סביב הנקודה שלך, אתה אין לך פרספקטיבה בכלל, ואתה לוקח את הנקודה הפרטית והופך אותה להכל, ואז אתה מסכן, אתה אומלל, אתה מבולבל, חי במציאות דמיונית כזאת. תתעלה. אז זה גם אני. להתעלות פירושו של דבר, לקחת את הדברים, להסתכל על זה מלמעלה, באופן רחב יותר, גדול יותר, ואז אתה רואה שהכל מקבל את, את המיקום הנכון שלו. אותו דבר שנראה לך כל כך רע, לא נורא, זה כמו אור וצל. הצל גם צריך אותו. זה לא, לא סוף העולם. זה מובן. טוב, עכשיו כל זה זה מבוא למה שהולכים ללמוד עכשיו אצל הרב הזה. תפתחו בבקשה, בדף למדוו, בפרק ד' סעיף ב'. יש לכם חבר'ה? כתוב, על ידי התשובה הכל שב לאלוקות. על ידי מציאות כוח התשובה, השורר בעולמים כולם, שב הכל ומתקשר במציאות השלמות האלוקית. ועל ידי רעיונות של התשובה, דעותיה ורגשותיה, כל המחשבות, הרעיונות והדעות, הרצונות והרגשות, מתהפכים, הכל מתהפך, ושווים להיקבע בעצם תכונתם, בתוכן הקודש האלוקי. אני רוצה, מילים גבוהות כאן, גדולות, אבל לנסות להבין את ה... מישהו שמע פעם על אלוקים? כאן, יצא לכם לשמוע פעם על אלוקים. מי שמע על אלוקים פעם? איפה שמעת? פה, במכון מאיר. אבל הוא היה לפני אלה במכון מאיר, מה אתה אומר? ויהיה אחרי במכון מאיר? למה אני אומר את הדבר הזה? לפעמים יש מושגים שכולם מדברים עליהם, אבל לא... לא יודע מה הכוונה כשמדברים את המילה אלוקים. באופן פשוט אני רוצה לומר, העניין האלוקי הוא דבר נסתר. הוא לא, לא נגלה. באופן מהותי, נאמר. דיינו, המהות האלוקית, מה זה אלוקים, נאמר, המילה מה זה אלוקים, בלשון שלנו, אנחנו לא יודעים, לא רואים את זה. אדרבה, מי שיבוא ויגיד, זה אלוקים, זה כמו עבודת העגל. מה היה בעבודת העגל? אמרו, אלה אלוהיך ישראל. הסביעו על איזה פסל או איזה עגל הזהב, ואמרו, זהו, זה האלוהים. כן. זה. אז אדם כזה הוא כאילו עובד את העגל, ברגע שהוא אומר זה האלוהים, ברגע שהוא מצביע על משהו מוחשי, כזה או אחר, ואומר בשבילי זה האלוהים. כמו שבא לפעמים איזה בחור, בא לכאן, שהוא נמצא באורות. מה זה אורות, אתם יודעים? אורות, יש מוסד אורות כזה. אורות, אתם לא מכירים. אורות, פירושו של דבר, הוא בהיי, מתלהב. רואה את אלוקים כביכול. אני אומר, חביבי, אתה לא באלוקים, אתה בעזיות, אתה בדמיונות. כי כל העניין האלוקי אצלו, זה כאילו דבר מוחשי, דבר מורגש לנו בחושי הנשמה שלו, הרגשות שלו, או משהו כזה. זה לא נכון. כל זה, זה מבחינת, יש בזה גדר של עבודה זרה, אתה עובד לדבר זר, הדבר לא נכון. כן, באלוקות, במהות האלוקית אין תפיסה, לית מחשבה תפיסה בכלל. אבל מה כן אנחנו תופסים בעניין האלוקי? זה נקרא סאטים וגליה. מה כן מגלים בעניין האלוקי? את הרצון הטוב של אלוקים אתה יכול לגלות. את הרצון הטוב. עכשיו, מהו הרצון של האלוקים? מה הוא רוצה אלוקים? מה הוא רוצה? מה אלוקים רוצה? טוב! אתה תלמיד ותיק של מכון מאיר, אני רואה. כי טוב השם לכל ורחמיו על כל מעשיו, את הרצון הטוב הזה. הרצון הטוב הזה עומד ביסוד כל מה שאנחנו רואים כאן בבריאה. זה האידאה או המחשבה או הרצון, נקרא לזה שנרצה, לא משנה, שנמצא בכל דבר בעולם. כל הבריאה כולה, בטבע, בבריאה, בהיסטוריה, בחיי הכלל, בחיי הפרט, הרצון הטוב הזה, אלא מהי? הרצון הטוב הזה שהוא קיים בכל מקום הוא נעלם. הוא לא נראה לעינינו. למה הוא לא נראה לעינינו? כי אנחנו לא מספיק מזוכחים או זקים או תיאורים בשביל לראות את הרצון הטוב הזה. אלא אם כן, אנחנו זוכים לתקן את עצמנו. אם אתה מתקן את עצמך, פתאום אתה רואה בעצם לא רק אתה מתוקן, אתה רואה את העולם שסביבך, כל כולו, אתה רואה את המגמה הפנימית שבו. והמגמה הפנימית שבכל דבר שקיים בעולם, היא הכל לטובה. הכל לטובה, זה כוח התשובה. הכל שם למקור הכל. מקור הכל זה הרצון הטוב של אלוקים. וזה עומד ביסוד כל מה שאנחנו רואים, כל ההתפתחות, כל ההתחדשות, כל מה שאנחנו רואים, הדבר הזה של הרצון להתחבר למקור הכל, דהיינו לרצון האלוקי, הוא קיים בכל. גילוי הדבר הזה, דבר נפלא. דבר נפלא. איך שבאמת הכל טובה, אתה אוהב את הכל, וכולם אוהבים אותך, והכל מבין, נחמד, הכל טוב. זה מובן הדבר הזה. אפילו, אני לא הבנתי, אבל אם אתם הבנתם, אני מבסוט חלק. זה המילה, הכל מתהפך לטובה. המילה מהפך. איך קוראים לפורים? ונהפוך הוא. כל המהות של החג הזה. זה להיות בשיא הרע, שאנחנו היינו גזרות להשמיד ולהרוג את כל היהודים, ומה? ונהפוך הוא, הכל יתהפך לטובה. וואי, איזה יופי. הכל יתהפך לטובה. זה מובן הרעיון של פורים. זה רעיון התשובה. זה מגילת אסתר, לגלות את האסתר. לגלות את הדבר הנסתר. שהוא קיים בכל מקום, מגלות אותו. בוא נראה את זה עוד פעם בתור, הפעם לאט לאט, מילה במילה. בסדר? על ידי התשובה, אותו כוח, שקיים, תשובה קדמה לעולם, קיים בכל דבר, אותה התשובה, על ידי התשובה, הכל שב לאלוקות. מה זה הכל, המילה הכל? הכל. לא רק אתה שב לאלוקות. אז ירננו עצי היער, עצי היער שווים לאלוקות. הרחוב, האנשים, הכל, אתה רואה את המגמה האלוקית בכל דבר, את הרצון הטוב, נאמר, בכל דבר ודבר. כן? איפה המים? לא הביאו לי מים. טוב, לא נורא. לא, תמיד מישהו מגלה רצון טוב, מביא לי כוס מים. לא, רציתי רק לגלות לכם שיש בכל דבר טוב. תגב אני ארכיח לכם דרך הברכה שהכל לטובה. הכל מתחבר לרצון האלוקי. אם אתה מגלה את הדבר הזה בעיני נשמתך, בעיניים הנשמתיים שלך, אתה רואה את הרצון הטוב בדבר, אין לך דבר יותר גדול מזה מאשר לגלות את הרצון הטוב. קודם כל בלב שלך, בתוכך, אחר כך אתה רואה גם בעולם שסביבך, כל מה שקיים. על ידי התשובה הכל שב לאלוקות. על ידי מציאות כוח התשובה, שהוא נמצא בכל דבר. השורר בעולמות כולם. לית אתר פנוי מיני, אין מקום פנוי מהרצון הטוב של אלוקים. אין דבר כזה. אני, קודם כל תודה רבה, באמת יישר כוח. שפתי יפשו. איזה רצון טוב, תראו איזה תשובה. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. באמת או לא? מה אתם אומרים? כמה טוב יש בלגימה הזו. זה מובן. הכל שב לתשובה. אתה רואה את המגמה הפנימית שקיימת בכל דבר ודבר. הכל מתקשר במציאות השלמות האלוקית. הכל מתחפש, השלמות אינסופית כמובן. וכל מה שאנחנו רואים זה אפס קצהו של העניין של השלמות האלוקית. ועל ידי הרעיונות של התשובה, דעותיה, הרגשותיה, כל המחשבות, כל הרעיונות והדעות, הרצונות והרגשות, מתהפכים, הכל מתהפך, למה?
לטובה.
בראבו. מה אתה אומר? מתהפכים ושווים להיקבע בעצם תכונתם בתוכן הקודש האלוקי, ותוכן הקודש האלוקי, שאלוקים עושה את הכל למה? לטובה. עושה את הכל לטובה. אתה הצלחת להתעלות, להתרומם, להגיע למצב הזה? איך אומרים? יש לך פסמים, בוסם. אתה מריח טוב. אתה כאדם מריח טוב. אם לא, אז הוא אומר, מה אתה עצוב? מה קרה לך? תגיד לי. אתה לא רואה שהכל לטובה? תראה, הכל לטובה. זה היה אדם, סליחה, זה היה אדם הראשון לפני שגורש מגן עדן. לפני שגורש מגן עדן, גן עדן, הכל לטובה. אבל אחרי שהוא היה כפוי טובה, והתחיל להאשים את אשתו ואת זה ואת ההוא, זה השם, ההוא השם, מסכן, מה אמר לו אלוקים? סלק מכאן. זה לא מתאים לך המקום הזה. תעשה תשובה. ראיית הטוב, זה הדבר הכי, הכי, הכי חשוב בחיים. מי שרוצה שיהיה לו טוב בחיים, צריך להכיר תודה, להכיר טובה, ולהכיר תודה. ככה כותב הרב בספר מוסר אביך. יש כאן מוסר אביך? טוב, שם הוא כותב לגבי תיקון מידות הנפש. מי שרוצה שיהיה לו לתקן את הנפש שלו, מישהו מעוניין לתקן את הנפש שלו? אתה מעוניין לתקן את... יש עוד מישהו שמעוניין לתקן את הנפש שלו? אז שם יש במוסר אביך תיקון הנפש. מסביר איך לתקן את הנפש. הנה, יש כאן מוסר אביך, יש. ספר חשוב מאוד, מי שרוצה ללמוד איך לנהל חיים נכונים וטובים, ללמד את מוסר אביך, אבל גם יקיים את מה שכתוב. לא רק ילמד. אז כאן, במוסר אביך, כותב ככה. סידור כוחות הנפש בדרכי עבודת השם. אני במאמר ב' סעיף ג', אני אצטט רק מהדבר הזה. אני רוצה מראש לברך אתכם שמה שאני אקרא יתקיים בנו. כל הדברים האלה. הכוח של הכרת טובה הוא כוח גדול בנפש. מי שרוצה כוח בנפש צריך להכיר בטובה. לא כמו האדם הראשון שכפר בטובת אשתו ומה אמר? את אשמה. מה, באמת היא אשמה?
איזה טובה.
אה?
לא צריך להאשים אותה, אבל גם לא עשתה לו טובה.
תשמע, אני בדקתי את זה. אתה נשוי כבר? אז לכן אתה אומר את מה שאתה אומר. תהיה נשוי, אז תתחיל להכיר בטובה באמת. כמה הטובות אשתך עושה לך. אני מברך לך, תתחתן. וכל בוקר תקום להגיד, מודה אני לך, לקדוש ברוך הוא, תגיד תודה, אבל גם לאשתך. בסדר? שמעת? שמעת? אתה לא שמעת אותו. תזכור אבל... מתחת לחופה. גם כשהיא תעשה לך צרות. בסדר? אה? שמעת?
עדיין קשה לי עם
העניין של האדם בחווה. למה אתה לא מבין? מה רש"י אומר במקום? שהקדוש ברוך הוא אומר, למה אכלת מהעץ הזה? עץ הדעת טוב ורע. מה הוא אומר לו? אני? אני אשם? היא אשמה. כפוי טובה שכמוך. כפוי טובה. כפוי טובה, מה זה כפוי טובה? זה לקחת את הטוב, להסתיר אותו, לא לראות אותו, להתעלם ממה הטוב. כפוי טובה. אין לך מידה יותר רעה מאשר כפוי טובה. עושים לך טובה. עושים לך טובה. במקום להגיד תודה, מה אתה אומר? אתה חושב רע על מי שעשה לך טובה. נתנו לך פעם מתנה? לבר מצווה או משהו? נתנו לך... בחתונה ייתנו לך מתנות. אז יש שני סוגי מקבלי מתנות. יש מקבל מתנה שהוא, כל מה שהוא מקבל, הוא שואל את עצמו כמה זה עלה. כמה? מתנה ב-17 שקל? זה מה שהוא נתן לי, אני אראה לו. תגיד, מה צריך להגיד?
תודה.
תודה, מה הוא אומר? מה זה, 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 זה יחס, ככה אתה משתייחס אליי? יש אדם, רק אומרים לו שלום, הוא כבר אומר תודה. כל דבר אומר תודה. לגמרא מפורשת מסכת ברכות, שיש שני אורחים בבית, אורח טוב, אורח רע. אורח טוב אומר, כל מה שעושה בעל הבית, עושה את זה בשבילי, ורק בשבילי. אין זה כל הכבוד לבעל הבית. מי זה בעל הבית? בורא עולם. כל מה שהוא עושה את זה, בשביל מי הוא עושה את זה? בשבילנו. בגד ללבוש, אוכל לאכול, כל דבר עושה בשבילנו. מה אומר אורח רע? הוא מקבל את אותו דבר. כן, בטח, מה שבעל הבית עשה, זה עשה לילדים שלו. זה שהוא נתן לי מהצד, נו, נו. אבל כל מה שהוא עושה זה לא בשבילי, אלא בשביל אחרים. זה אורח רע. אז זה גם כאן, הוא אומר, אדם שבא ומתחיל להאשים את האחרים, נתן לו אישה, אתה יודע, אתה יודע מה זה להיות רווק, אתה לא יודע מה זה. נתן לך אישה, מה אתה צריך להגיד? תודה, תגיד תודה. תגיד, נו. אתה לא נשוי, בסדר.
אני חייב להגיד תודה גם על זה שהביאה לו מהפרי.
אז שמעת, קודם כל להגיד לה תודה. אחר כך הוא יכול לדבר איתה על דברים אחרים. בסדר. קודם כל תודה, אתה כמו האדם הראשון ממש. שמתחיל להאשים את אשתו. מה זה משנה לפני אחרי? ברגע שאדם יש לו דברים לא טובים, לצערי הרב, הוא מתחיל להאשים את כולם. לפעמים בזוגיות, אז יש מתח בין הזוגות, כן, אני מאשים את האמא שלך, את יצאת כמו האמא שלך בדיוק. אז לא רק את האישה הוא מאשים, את מי הוא מאשים? גם את האמא הוא מאשים כבר. הוא קורבן אשם, זה נקרא. מסכן. מאשים, מאשים. תגיד תודה. בלי האמא שלה לא הייתה לך אישה בכלל. צריך להגיד תודה לאמא, לחמות. צריך להגיד או לא? כן. מה הרב אומר? הכוח של הכרת הטובה הוא כוח גדול בנפש. מי שיש לו הכרת טובה, יש לו כוחות בנפש. זה דבר יסודי. שכפי מעלת הערתה של הכרת הטובה, יגדל הכוסף אל ההוצאה לפועל לעשות בעצמו דבר טוב. אם אתה מכיר בטובה, אתה בעצמך תרצה לעשות דבר טוב. כפי מה שאדם שלם בדעתו, מתמלה התרשמותו ממנו מהכרת הטובה. ותנועה זו היא מהתנועות היותר חשובות בנפש. כך הוא אומר. הוא מסביר גם כך, הוא אומר, כמו באימון גופני, הוא אומר, שצריך לאמן את הכוחות של הגוף, שיש להם כוחות. את ההתעמלות, כל מיני דברים, להפעיל את הגוף. והרב אומר כאן, אדם שהוא נמצא במיטה יותר מדי זמן, בתיכאון או משהו כזה, כל כוחות הגוף שלו, הוא מאבד אנרגיות, הוא כמו, כאילו מת בתוך המיטה.
כבד. מבחינה,
כבד, הוא לא יכול לקום, הוא לא יכול לעשות שום דבר. זה משל, אני משל לכוחות הנפש. אם אתה מפעיל את כוחות הגוף, ואז אתה ערני וחי ונושם, והכל עובד, הכל מתפקד, בסדר, אבל אם אתה שקוע במיטה, במציאות כזאת, אתה לא מזיז את כוחות הגוף, הכל נחלש, כל כוחות הגוף נחלשים. אותו דבר בנפש. הוא אומר, הכוח הגדול של כוח הנפש זה הכרת הטובה. אבל אם אתה לא אומר תודה על כל דבר שהשם נותן לך, או חברים שלך נותנים לך, או אשתך במקרה הזה נותנת לך, לא משנה. אתה מחליש את הנפש שלך. ובסוף אתה נהפך רע עין במקום עין טובה. כמו ריח רע כזה, שכל דבר הוא לא רואה טוב. נהפך פסימי, רואה שחורות, נראה מריר, כל הדברים האלה. לכן יש חדר כושר מיוחד, מיוחד במינו, להכרת הטובה. אני לא יודע אם שמעתם לחדר הזה. כן, שמעתם את הדבר הזה? ואם אתה לא כזה, תתאמן, תתאמץ, תשתדל. ואז תחזור לחיים. התנועה הנפשית היא כמו התנועה הפיזית, אותו דבר. מחשבה טובה מחזקת אותך. אתה מכיר בחסדי השם שעושים לך, או שמישהו עושה לך טובה, זה מחזק את הנפש שלך. אתה בולם את זה, אתה לא מכיר בדבר הזה, אתה בעצמך נחלט בנפש הזה. זה מובן הרעיון. והרב כאן מרחיב את הדיבורים על הדבר הזה. התשובה זה להכיר בחסדי השם. חסדי השם קיימים כל הזמן, הרי למדנו את זה פעם שעברה, שמש התשובה, כן. השם כל הטוב, השם לכל ברחמים, כל מסע. מה, איך היחס שלי לטוב הזה? זה העניין. אם אני מכיר בדבר הזה, אני קם בבוקר, אומר, ריבונו של עולם, תודה. תודה שקמתי, לא רק שקמתי. תודה שאני קם לעולם כזה טוב שאתה בראת אותו. תראה מה זה, השמש זורחת. הציפורים מצייצות. איזה יום יפה, מישהו שם לב היום איזה יום יפה. אתה מתחזק. אבל אם זה הפוך, חס ושלום, וואי וואי וואי. נורא והיום. זה מובן הדבר. זה תשובה. תשובה זה באמת לראות איך הכל בעצם יש בו רצון טוב של אלוקים. ותפקיד שלנו לראות את זה, להכיר בזה, לגלות את זה. ובצורה כזאת אנחנו בעצמנו שווים למקור הכל. הרב קוק כותב בעולת ראייה, בבוקר אנחנו אומרים, מודה אני. אני, המילה אני. מה זה אני? אז הוא אומר, מה זה אני? מה זה אני האמיתי של האדם? האדם אומר את המילה אני, למה הוא צריך להתכוון? מה זה האני שלי? האני זה הגוף שלי? האני זה הבגדים שלי? או הממון שלי? המכונית שלי? מה זה האני שלי? מישהו כאן אמר פעם את המילה אני? לא בעין, אלא באלף. אז הוא אומר, האני זה הנשמה שלך. זה האני האמיתי. מה זה הנשמה של האדם? הכרת הטוב, אומר. הכרת הטוב זה הנשמה שלך. כשאתה אומר את המילה אני, ואתה בעצם מבטא בזה את הכרת הטוב שלך, שהשם איתי איתך, זה האני האמיתי שלך. אבל כשאתה אין לך הכרת הטוב, האלף נהפכת למה? לעין. אני, אני בדעת, אני בכל דבר. אתה מסכן ואתה אומלל. זה מובן הדבר. או לעשות את זה חזרה על הדבר. רבותיי, שכולנו נזכה להכרת הטוב. מרגע שאנחנו קמים בבוקר, אז הולכים לישון, טוב להודות להשם. להגיד בבוקר חסדך ואמונתך בלילות.